תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער בני בלהה ובני זלפה. שאביו ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביו. יש קשר מיוחד, זיקה מיוחדת נאמר, של יוסף אל יעקב, יעקב אל יוסף. בוא נראה רש"י מרחיב את הדיבור בקשר המיוחד ביניהם. ואלה תולדות יעקב, אלה יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו בכלל יישוב. הסיבה הראשונה בכל ההתגלגלות שלהם, יוסף בן 17 שנה וכו'. על ידי זה הם התגלגלו וירדו למצרים. ועכשיו לב, מה זה מתגלגלים? מה זה מתגלגלים? מה זה מתגלגלים? יש, קוראים לזה בצבא, מבצע מתגלגל. מתגלגלים. מאיפה מתגלגלים? לאן מתגלגלים? כל ההיסטוריה מתגלגלים. אבל הוא אומר, הגלגולים האלה, כל גלגול יש את הסיבה שלו. מה העניין של הגלגולים? בוא נראה. אז הוא אומר, יוסף הוא הסיבה הראשונה לגלגול למצרים. התגלגלו למצרים. כן? זה היה לטובה שהתגלגלו למצרים או לא? מה אתם אומרים? בחשבון הכללי זה היה טוב. למרות שהייתה ירידה, אבל בסוף יצא עם מהיחידה.
ירידה לעלייה.
ירידה לצורך עלייה. זה הדבר הראשון, ההתגלגלות למצרים. זו אחר יישוב פשוטו של מקרא. זאת אומרת שיוסף הוא גרם לכל ההתגלגלות הזאת. להיות דבר דבור על אופניו, כן. הוא מדרש, עד לכאן זה הפשט. אבל מדרש אגדה דורש, תלה כתוב תולדות יעקב דווקא ביוסף. הרי יש 12 בנים, בכל זאת למה הוא לקח את יוסף כל הבנים? לפני כמה דברים. אחת, שכל עצמות של יעקב לא עבד אצל לבן, אלא ברחל. שהיה זיו איקונין של יוסף, הפרצוף של יוסף, דומה לו. וכל מה, כי הוא ככה ראו את יוסף, הוא אומר, רגע, זה יעקב. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, למה? כתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. דהיינו, יעקב רצה באמת להתחתן עם מי?
רחל.
עם רחל, איך אתה יודע? כתוב בתורה. זה לא הולך לאיבוד. אמנם הוא התחתן בסוף עם לאה, אבל המחשבה הזאת היא באה לידי ביטוי בצורה של יוסף. הוא קיבל את צורתו של יעקב. ויוסף מכאן, למרות שיוסף נולד מאוחר מאוד מכל הבנים, בכל זאת, הוא, מכיוון שהוא עמד ביסוד המחשבה של יעקב, אז המחשבה הזאת לא הלכה לאיבוד. אני צריך לדעת, לא מזלזל במחשבה. הדברים הראשוניים הם הקובעים בסופו של דבר. בסופו של דבר המחשבה מתגלה בצורה כזאת או בצורה אחרת. כמו אצל יוסף, התגלה בדיוק, הוא רצה את רחל. אז הוא קיבל את יוסף. לכן הוא דומה, כן. זה מה שניצוץ, זה דבר אחד. דבר שני, וכל מה שיראה ליעקב, יראה ליוסף. זה נסתם, וזה נסתם, נסתם, שנו אותו. זה עשיו שנה את יעקב, והאחים שנו את יוסף. זה איך האחים מבקש להורגו, עשיו, וזה איך מבקשים להורגו. לכן הרבה מבראשית רבה, יש הרבה דברים שיש ביעקב, שעבר יעקב, גם יוסף עבר. ועוד נדרש בו, וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה, בשביל מה נולדתם? אדם לעמל יולד, מה, באת כאן לפנסיה? לבית הבראה? למכון מאיר? חביבי, תתחיל, אתגרים בחיים, בעיות, עניינים. כן, זה מה שאומר. אדם מבקש, צדיק רוצה לשב בשלווה, וכל העניינו של הצדיק לתקן עולם במלכות שדיים. כל העניין שלנו לעמול, להשתדל, להתאמץ. באת לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשבת בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא. לא דיין לצדיקים, משהו מתוקן להם לעולם הבא, ששם באמת זה עולם שכולו ארוך ועולם כולו טוב, אלא מבקשים לשבת בשלווה גם בעולם הזה, אני אראה להם. נתן להם. חוץ מיום שבת זה אפשר. יום שבת גם יעקב היה.
איך זה מתקשר פה, סליחה רב? איך זה מתקשר פה, העניין של הצדקים? שאתה אומר נתן...
לא, הוא בא לארץ ישראל סוף סוף. אחרי עשרות שנים שהיה עם לבן ועם שם, כל הבלגן. סוף סוף הגעתי למנוחה ולשלווה.
זה לא למסע חדש.
אביבי, ואתה עכשיו תתחיל לעבוד באמת. תתחיל לטפל במשפחה שלך. איזה בעיות, איזה קשיים, איזה... צדיק, בעולם הזה לא נברא לנוח. הוא נברא מה? לסלול, לעשות, להשתדל, להתאמן. זה עניינו של כל צדיק. עמך ישראל, כולם צדיקים. באנו אחרי 2,000 שנה לארץ ישראל, לבנות מולדת. מה, יושבים בשלווה? כל הזמן מאיימים עלינו מלחמות, עניינים, בעיות. זה לא ככה. זה מה שהוא אומר. בעולם הזה אדם צריך להיות אקטיבי, פעיל, פועל, לפתור בעיות, להתמודד עם קשיים, כל הדברים האלה. והוא נער, למה כתוב אליו שהוא נער? שהיה עושה מעשה נערות. מה זה מעשה נערות? מתקם בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיראה נפש. כמו כל נער. אני זוכר את עצמי כנער, הייתה לי בלורית. הייתי עומד מול המראה כל הזמן. שאלו אותי למה, אני לא יודע. אבל ככה זה נערים. או כאלה. אני הולך לחדר כושר, אז בערב יש שם חבר צעירים, דווקא ציבור חרדי, ואני שם. אני רואה, הם עומדים מול המראה, הם עושים שרירים.
אתה עושה גם
הרב? פשוט, מה זה אני עושה? רק מקלות, אני לא... אבל מה, זה טבע, הוא רוצה להיראות יפה. אז הוא מסרק את הבלורית. משהו, תצלו אותי מה זה שיש לו קרחת, מה אני אעשה עם הבלורית.
יפה
יותר תגיפה. זה נערות, נער, הוא נער, עושה מעשה נערות. אני נזכר, אני נוהג לספר, כשהייתי בן 16, משהו כזה, הייתי בתיכון, אז אני הייתי נמוך כזה וקטן רזה.
איזה תיכון זה?
בקיבוץ, משמר השרון.
אה, בקיבוץ יש גם את התיכון?
כן. אז ראיתי כל החבר'ה גלובים כאלה, חזקים, מוצקים. רק אני הייתי מסכן כזה. גם כשהייתי עושה שורים, לא היה מתנפח לי שום דבר. מה אני אעשה? אמרתי בליבי, תראה דוב, אפקט, לא תהיה יותר לעולם. מה, כן תהיה? אמרתי, אולי אני אהיה חכם, עדיף להיות חכם, עכשיו להיות יפה. הייתי בן גיל 16. אבל זה תכונתם של נערים, זה מה שהוא אומר כאן, רש"י אומר, הוא נער. מה שמעניין אותו זה ההופעה שלו, היחצנות שלו. היה עושה מעשה נערות מתקן בשערו ומשמש בעיניו כנראה כוחה לזה כדי שיהיה נראה יפה את בני וילה היום כאלה עושים קעקוע מה אתם עושים גם? מה אתם נורמלים? הצעירים יש כאלה עושים מה? על מי אתם עושים רושם? הם רוצים לעשות רושם מה לעשות? אחר כך הם מתחרטים כי בין המחמים וואי 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 עשיתי בבעיה.
לייזרים,
נאורים. כן. את בני וילה, כלומר, רגיל אצל בני וילה, מדוע? לפי שהיו אחד מבזים אותם, והוא מקרבן. זאת אומרת, היה לו חוש של צדק. יוסף הצדיק אנחנו, הביטוי יוסף הצדיק דווקא נדבק על יוסף. אז צדיק זה אדם שמחפש צדק. הוא רואה איך משפילים את בני השפחות. אז הוא דווקא קירב אותם. את דיבתם רעה, מה זה דיבה? כל רעה ש... שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מגיד לאביו. היה בא, אבא, ראית איך הם העליבו את האלה, ראית מה הם עשו, כל דבר. שהיו אוכלים עבר מן החיים, מזלזלים בבני השפחות, לקרותם עבדים, חשודים על העריות, חס ושלום. ובשלושתם לקה. דיברת על לשון הרע, כל מה שדיברת על לשון הרע, אתה בעצמך נפגעת. מידה כנגד מידה. על עבר מן החי, והשחטו סעיר עזים, שמכרו אותו, ולא אכלו הוא חי. כדי, חי, ועל דיבה שסיפר עליהם שקוראים לאחיהם עבדים, לעבד נמכר יוסף. ועל העריות סיפר עליהם, ותישא אשת אדונם, כל המעשה שלהם, אשת פוטיפר. דיבתם, מה זה דיבתם? כל לשון דיבה, כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה, היה מספר דיבה, היה מספר, זה נקרא דיבה, מלשון דובב שפתי ישנים, ישנים, כן? כמו המרגלים, עשו דיבת הארץ, כל דבר, והשם שלי דוב, דוב, אז באמת, פעם הרב צודה שלח אותי לפני הרבה שנים, שלח אותי לקיבוץ צורעה, להקים שם מניין בקיבוץ הזה לפני 45 שנה, ויותר צורעה, תפס אותי בפרוזון, אני זוכר, אומר, דוב, אם אפשר, הוא ביקש ממני, לעשות מניין בקיבוץ צורעה, הם ביקשו שיהיה להם מניין בשביל ההורים הזקנים שבאו מדרום אפריקה וכל זה, הם רצו שיהיה מניין. אז הוא אמר לי, דובב שפתי ישנים, דיבה, תזכר. מקווה שלא נדבר לשון הרע. כי דובב זה לשון מדבר, שאלה מה אתה מדבר? אתה יכול להיות דובב שפתי שלי, ואתה יכול גם להוציא דיבתם רע. ברוך השם, צריך להרבות בלשון הטוב, לא בלשון הרע. רואים שלשון הרע, שומעים על זה מחיר כבד. טוב, אנחנו משניות, פרק י' ז'יין, עוסקים בנושא מוקצה, מקצה. משנה ובקשה, האבן שבקירויה, אם ממלאים בה ואינה נופלת, ממלאים בה, ואם לאו, אינה ממלאים בה. קירויה, הכוונה היא דלעת. מישהו ראה פעם דלעת? שיש דלעת ויש דלעת. יש דלעת, הדלעות האלה הגדולים, כן, שיכולים, כמו אבטיח, הרבה יותר גדול מהאבטיח, משהו גדול. ויש גם דלעות, דלעת קטנה, לא גדולה. מה היו עושים בזה? אני זוכר בילדותי, היו מייבשים את הדלעת הזו, ונהפך לכלי. עכשיו, איך היו שואבים מהבאר או מהבור? היו שמים, הרי זה צף, אם אתה שם את זה במים, זה דבר קל, זה צף. אז היו מדביקים בתוך הכלי הזה אבן. אבן היא כבדה. בצורה כזאת, האבן הייתה משקיעה את הדלעת בתוך המים, ומוצאים חבל, מוצאים את הדלעת. בצורה כזאת היו שואבים. באותה תקופה לא היו פלסטיקים. היום פלסטיק, כל דבר, צ'יק צ'יק. פעם כל כלי היו צריכים, זה ההמצאה, מהדלעת, כל מיני דברים. עשו, ודאי לא עשו ממתכת, זה היה דבר יקר מאוד. אז לא, אתה משמשת לכלי, לשאיבת מים. הבעיה עם האבן, האבן בשבת היא מוקצה. מה עושים עם האבן שבתוך הדלעת? האם היא גם מוקצה או לא? על זה דנה המשנה. בוא נראה. האבן שבקרויה, האבן הנמצאת בדלעת יבשה, שהתקדמו על לשאוב במים מן הבור, מתוך שהיא קלה דלעת, וצף על פני המים, נתנו בה אבן להכבידה. אם ממלאים בה בקירויה המים, זה נקרא קירויה הדלעת הזאת, ואינה נופלת, והאבן אינה נופלת ממנה, שמהודקת היא היטב בתוך הקירויה, ממלאים בה מים בשבת, שאבן בטלה אגב קירויה, היא בטלה לגבי הכלי. ואם לאו, אם האבן הזאת היא נופלת מהקירויה הזאת, לא מהודקת, והיא נופלת ממנה, אין ממלאים באסור בשבת למלאות בקרויה מים, מדוע שהאבן היא כשאר אבנים ואסור לטלטל את הקוריה אגב האבן, כי האבן זה מוקצה. ואפילו נפלה האבן בשבת, אסור למלא בה בקוריה, מדוע? לפי שנעשתה בסיס לאבן, דבר שנעשה על הבסיס לדבר האסור, אסור להשתמש בו בשבת. זמורה, זמורה זה ענף של גפן.
זאת אומרת, אם הוא הוריד וזה נפל בזמן שהוא הוריד, אז המים שהוא עלה עם...
כן, גמר, אי אפשר לא מסתמשים. זמורה, מה זה זמורה? זה ענף של גפן. הגשן מתפשט, יש ענף ארוך כזה, שהענף הזה היה משמש במקום חבל. היו מעלים בזה את המים מהבאר. זמורה ארוכה של גפן שהיא קשורה בתפיח. מה זה תפיח? זה דלי קטן של חרס ששואבים בו מים מן הבור או מן המעיין. ממלאים בה בשבת. נותר למלא על ידי זמורה זו מים בתפיח. כי יש לה דין של חבל ולכן נותר. ככה לא היה אפשר. כפי שהיא נחשבת כחלק מן התפיח ואין עליה תורת מוקצה. אורות, אורות. אנחנו באורות התקיעה. בדין דף נון ה'. דיברנו על דרכו של עם ישראל שהיא דרך ארוכה מאוד ועם עתיק מאוד והצרות שלו גדולות והנחמות שלו גם גדולות. הכל אצלנו בגדול.
אמריקה.
מה?
אמריקה. אמריקה, הכל בגדול.
הכל בגדול, כן. אבל מסוג אחר, שם עושה הכל בחומריות בגדול. כאן הכל מ... טוב. עכשיו, הרב יש לו כאן מאמר ארוך מאוד, שעוסק, מי טועה, במצוות התלויות בארץ. אבל מתחיל בדברים מאוד מאוד יסודיים. בשורה הרביעית. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. טעות יסודית, תראה לי, מה זה טעות יסודית? אדם שבונה בית, הוא בונה אותם על יסודות, נכון? אם הטעות בבניין הבית ביסודות, כל הבית רעוע, כמו מגדל פיזה יכול להיות. אם אתה, היסודות לא בסדר, עקומים, או לא מספיק חזקים, כל הבית מורה. זה הביטוי, טעות יסודית. יש טעויות משניות, אני יודע, עשית, שמת בלת העקות. אלה, אפשר ליישר את זה, שאתה יודע. האם בנית את הבית על יסודות עקומים? זה נקרא טעות יסודית. טעות ביסוד, של מה? טעות יסודית היא החזרה, ההתרחקות מכל היתרון שלנו, המיוחד של עם ישראל, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. אתה בחרתנו מכל העם. הוא אומר, הדבר הזה של ההתרחקות מההכרה של אתה בחרתנו, זה מערר את כל הבניין. הבניין של התורה, הבניין של האדם, הבניין של האמונה. כל דבר. מכאן הטעות יסוד. למה הדבר נכתב? באותה תקופה של הרב הייתה תקופת ההשכלה. תקופת הסוציאליזם, הקומוניזם, כל הדברים האלה. ועד האנשים אמרו בליבם, זה היה לפני השואה כמובן, אמרו בליבם, אנחנו ככל העמים אנחנו. מה ההבדל בינינו? אדרבה. בוא נלמד מהם, בוא נחכה אותם, בוא נלך מהם. כן? עד שבאה השואה ולימדה אותם בדרך הכי קשה, שאתה יהודי, שאלוקים בחר בך, ולמרות שאתה לא רוצה להיות יהודי, אתה יהודי. אתה בחרתנו, הדבר הזה, הוא גורם עד היום להתבוללות נוראה. כי אדם לא יודע את הזהות של העם שלו, הוא לא יודע את הזהות של עצמו, למה הוא שייך. הוא לא מבין את הזהות רתאי, העניין של אתה בחרתנו. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לומר, שלמה הלכנו לגלות שנות 2000? בגלל שלא ברכו בתורה תחילה. מה מברכים בתחילה? שואלים מהתורה, מה מברכים בהתחלה? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אתם לא מחברים את התורה לעובדה שאנחנו עם סגולה, עם נבחר שלוקים בחדר. זאת התורה, אין לה ערך, אין לה אותה השפעה, כמו כשאתה מכיר בערך המיוחד של עמך ושל עצמך, לא רק של עמך. אז זה טעות יסודי. נזכר, היום זה כבר אפשר להגיד אתה בחרתנו, אף אחד לא יאשים אותך באנטישמיות או במשהו כזה, היום. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם אני עשיתי תוכנית ברדיו, בתוך כדי התוכנית באיזה עניין, תורני משהו. דרך אגב אמרתי, אלוקים בחר בנו מכל העמים, כמו שכתוב, אשר בחר בנו מכל העמים. אז המנחה, זה שדובב אותי, שהיה שואל שאלות, אדם דתי, אמר לי, דוב, אז זה התוכנית לא חיה, אלא מוקלטת. הוא אומר, יש לי בקשה אליך. אני מבקש את הפסוק הזה, את הדברים, אל תגיד ברדיו. למה? מה יש? אסור להגיד דבר כזה? מה זה אמת? הוא אומר, לא, לא, אם אתה רוצה להמשיך לדבר ברדיו, אל תגיד, אני מסכים איתך. כי עד, מה לך, לפני 25 שנה, 30 שנה, נגיד אתה, את המילה, אתה בחרתן מכל העמים, מיד היה מורר גזענות, כן? הביטוי הזה גזענות. כאילו, מה אתה מדבר? זה מזכיר לנו את השואה, הגזענות, הנאציזם, כל הדברים האלה. ככה זה היה פעם. היום, ברוך השם, אנחנו יכולים כבר להגיד, אפילו לפני כל העולם, באום, יכול לקום נציג ישראל, ולהביא, אלוקים בחר בעם ישראל, לתת לו את ארץ ישראל. וואי, לא מתבייש. הוא אומר את זה בריש גלי, כן. בסדר,
כבר יותר... בכנסת כבר אמרו את זה.
מה אתה אומר?
אמרו לזה חבר כנסת ערבי, את הפירוש של רש"י לפסוק הראשון בבראשית.
כן, קיבל את זה בטח. זה מה שאומר, זה טעות גדולה לטשטש את הזהות שלנו. שעם ישראל אלוקים בחר, לא אנחנו בחרנו באלוקים, הוא בחר בנו. ועל כורחנו אנחנו יהודים, כל המעלות של היהודים. אז זה משהו, טעות יסודית היא חזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. וכאן הרב מפרט את הדברים. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים, מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. מי שלומד את ההיסטוריה של עם ישראל. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד. מכל עם. יש לנו סגולות מיוחדות, מידות מיוחדות. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. וזה ביטויים מאוד חזקים של הרב. אם אתה יודע את גדולתך, אתה יודע את עצמך. לא מצד הגאווה, זה מצד התפקיד שלך בעולם. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכיחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכיחת עצמנו היא שכיחת גדולתנו. שוכחים את הגדלות שלנו. שוב פעם, אני אומר, לא מצד גאווה, אלא מצד התפקיד. זה מה שנאמר לאברהם אבינו, ואשכה לגוי גדול. גוי גדול לא כמותית, כמו הסינים, משהו כזה. אלא הכוונה, גוי גדול מבחינת התפקיד. יש לנו תפקיד גדול מאוד בהיסטוריה. להביא דבר השם והעיר לעולם, כל הדברים האלה. אם אנחנו שוכחים את הדברים האלה, נשארים קטנים. למה המשל דומה, תמיד בצבא, יש מפקדים, נכון? נכון או לא? לא הייתם בצבא. יש מפקדים. והמפקד צריך לדעת שהוא מפקד או לא. הוא לוקח אחריות. אני לא נורא מלתזות רטאי. תראו לכם שהמפקד פתאום אומר, רגע, רגע, אני לא מפקד. אני איזה טירון. יש לו אחריות גדוד שלם על הכתפיים שלו. פתאום הוא בורח מאחריות, מה הוא אומר? איך אמרו פעם, השינגימל, השינגימל. באותו רגע שאמרו, השינגימל היה לי בעיה, איזה אירוע ביטחוני ב... צפון, אז בסוף היה, עשו מחקר שלם ישם מכל הלב. בסוף כבר זה נפח למושג בצבא. מתחמקים מאחריות, מי אומרים? השין ג' אחרי, פתאום המגד נהפך...
הזוטר.
לא, המגד נהפך...
הזוטר הוא השם.
כן, הזוטר הוא השם. לכן, האדם צריך לדעת בתפקידו בעולם, את גדולתו, ולקחת אחריות על הדבר הזה. אותו דבר גם כאן, עם ששוכח את גדולתו, לדעת את התפקיד שלו בעולם, נשאר קטן. היום, למשל, המציאות של היום, כל המאבק המדיני עם אומות העולם על ארץ ישראל עם הערבים, כל זה, הוא מיותר לגמרי. למה? אם נכיר בגדולתנו, ביהודנו, בתפקידנו, מבחינה היסטורית, עולמית, להביא אור לעולם, וכל זה דרך ארץ ישראל, אז היינו חוסכים מעצמנו הרבה הרבה דברים. כל זה מתחיל משכיחת הזהות, או הגדלות יצאנו. בעזרת השם, כולנו נשוב אל עצמנו, לזהותנו, ליהודנו, תוך כך נזכה לגאולה שלנו. אמן.